בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בנושא של קבלת עול מצוות בגיור. דיברנו על זה שלהתגייר זה אומר ברית מילה, טבילה וקבלת עול מצוות. אבל ראינו שהנושא הזה הוא קצת יותר מורכב. ראינו את הרמב״ם שמופיע לפניכם בדף, במקור הראשון, המקור האמצעי המרכזי בעמוד בדף הראשון. וראינו ששם יש איזו סתירה. מצד אחד הוא אומר הוא לא אומר לקבל עליו עול מצוות, הוא אומר מודיעין אותן. מודיעין אותן מקצת מצוות, מספרים, לא שצריך ללמד אותם את כל המצוות, מלמדים אותם כמה מצוות. אבל עוד יותר מזה, שהוא אומר בהמשך, וזה אולי נחזור רגע לסוף של הרמב״ם, רואים בפסקה אחת לפני האחרונה ברמב״ם, גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעו המצוות ועונשן. רואים את זה? ומל וטבל בפני שלושה אדיוטות, לא שלושה רבנים, סתם. הוא עשה ברית מילה, וטבל במקווה בפני שלושה אנשים. הרי זה גר, למרות שלא הודיעו אותו את המצוות. אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר. כלומר, הוא מתגייר בשביל להתחתן, בשביל כסף, בשביל הנאות כאלה ואחרות, זה לא משנה. הגיור תופס. הועיל ומל וטבל יצא מכלל העקום. הוא כבר לא גוי, הוא כבר יהודי. אבל משפט הבא אומר הרמב״ם, וחוששים לו עד שיתבהר צדקתו. אז מה הכוונה חוששים לו? אז אמרנו שני פירושים תכף נחזור, אבל שימו לב להמשך. אפילו חזר ועבד כוכבים ומזלות, הרי הוא כי ישראל מומר, שקידושיו קידושים, מצווה להחזיר עבדתו, מאחר שטבל נעשה כישראל. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, לכאורה מה שהוא אומר, שאפילו אם האדם הזה חוזר ועובד עבודה זרה, הוא עדיין יהודי לכל דבר ועניין. אלא מה? בכל זאת יש פה משפט שאומר, חוששים לו עד שתתבהר צדקותו. אז מה זה אומר? זה מה שאומר הרמב״ם, כן. נכון. עכשיו תראו, אמנם, יש בדבר הזה שני ברורים, שני פירושים, שהזכרנו אותם בסוף השיעור בשיעור הקודם. פירוש אחד של הרב בן ציון אבא שאול, בשו"ת אור לציון, כותב הרב בן ציון אבא שאול, שמה הכוונה חוששים לו עד שיתבהר צדקותו, זה כאילו אומר שהוא ספק יהודי. אז מצד אחד, קידושיו קידושין, אין הכוונה קידושיו קידושין, הכוונה היא ספק מקודשת. כי אולי הוא יהודי. וגם מה שכתוב, הרי הוא כישראל מומר, הכוונה היא שהוא חוששים מתוך הספק שכאילו ישראל מומר. אז זה לחומרה, זה הסבר אחד. זה קצת קשה בלשון הרמב״ם. כי מצד אחד הוא אומר, חוששים לו עד שיתבהר צדקתו. מצד שני, הוא לא אומר, חוששים לקידושיו. אלא הוא אומר, קידושיו, קידושים. זאת אומרת, משמע שזה ודאי שהוא ישראל, ובמיוחד שהוא אומר אחר כך, אפילו חזר ועבד כוכבים ומזלות, הרי הוא כישראל מומר. אז אם אתה אומר שרק חוששים לו מתוך הספק לראות, אז אחרי שהוא כבר עבד עזרה, יש לך ספק, ואין לך שום ספק. לא. לכן, מסביר הרב קוק, שלא זאת הכוונה, אלא הכוונה היא שהוא גר לכל דבר ועניין. לפי הרמב״ם, כך מסביר הרב קוק בשו"ת דעת כהן, שהיהודי הזה, המתגייר הזה, הוא יהודי לכל דבר ועניין. ברגע אפילו שלא קיבל עול מצוות, לפי הרמב״ם. הזכרנו בשיעור הקודם שזה לא רק לפי הרמב״ם. ראינו שהזכרנו את הגמרא במסכת שבת, שאומרת שיש דבר כזה גר שנתגייר לבין הגויים. וראינו שלפי הריטב"א, לפי נימוקי יוסף, אומרים שנכון, לכתחילה צריך ללמד אותו מצוות, אבל אם לא לימדו אותו, זה לא מעכב. קבלת עול מצוות זה לא קטע מהותי בגיור. לפי הראשונים האלה, רמב״ם, ריטב"א, נימוקי יוסף, ועוד ראשונים, סוברים שזה לא קריטי בגיור. והעיקר, עשה ברית מילה, טבל לשם גיור, לא סתם טבל במקווה, זה לא נחשב. או אם הוא סתם רחץ בים, זה לא נחשב, רק אם הוא עשה את זה, לשם גיור בפני שלושה אנשים, לא צריך אפילו דיינים. שלושה אנשים כלשהם, שלושה יהודים כלשהם, הוא טובל בפניהם ואומר, אני רוצה להיות חלק מעם ישראל, ועושה ברית מילה, הרי הוא יהודי לכל דבר, ואין דבר כזה חזרה אחורה. אין דרך חזרה. ברגע שהוא יתגייר, יהודי לכל דבר ועניין. אין ביטול גיור. כך זוהי שיטת הרמב״ם. בדומה לזה, אומר למשל הרמב"ן. ש... שנייה אחת. אומר הרמב"ן, במקור הבא, הוא מדבר על אש תפת תואר. רמב"ן על דברים פרק א', זה אש תפת תואר פרשת כי תצא, והוא אומר כך, על הכלל, כי זה כולו בעבור ההכרח, זה מיד אחרי הרמב"ם, בעמוד הראשון, זה בעבור ההכרח, כלומר, אש תפת תואר, לקחת אותה בשבי במלחמה, היא לא באמת ביקשה להתגייר, לקחת אותה בתור שבויה, אז כשאתה מכריח אותה, אז יש את כל הטקס הזה, ואחתה את אביה ואתימה ירח ימים, ועשתה את ציפורניה וכו', ואחר כן תבוא עליה ובלתה ותהיה לך לאישה. אבל, אומר הרמב"ן, אם רצתה להתגייר בחפץ נפשה בבית דין כמשפט, הרי מותרת מיד. גם לו, גם לאביו ולאחיו. זאת אומרת, אם הוא לא רוצה להתחתן איתה, אבל היא רוצה להתגייר, ברגע שהיא התגיירה, זהו, היא יודעה לכל דבר ועניין, יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. וככה אמרו בפרק החולץ, ובחתה את אביה את ימי ארך ימים, באמת ואמורים שלא קיבלה עליה, אבל קיבלה עליה, מטבילה ומותרת מיד. אני מדלג טיפה. בעיקרון, ממש בעיקר המשפט האחרון ברמב"ן, שכבר העלינו הלכה כולם גרים הם. אולי נתחיל טיפה לפני זה במשפט האחרון ברמב"ן, שאפילו נחשוב שהייתה גירותה מפני היראה, דינה כישראלית גמורה, שכבר העלינו הלכה כולם גרים הם. כלומר, בואו נחשוב רגע על אש תפת תואר. אש תפת תואר נלקחה בשבי במלחמה. עכשיו, אומר לבעל הבית שלקח אותה כשבויה, אומר לה, תקשיבי, יקירתי, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני מגייר אותך ולוקח אותך לאישה בלי לשאול אותך. את צריכה לבכות ירח ימים, לפשוט את סמלת שבייך מעלייך, לעשות ציפורנייך ולהתאבל וכו', ואחר כך אני מתחתן איתך. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, פשוט תלכי להתגייר בבית דין, מתחתני עם מי שאת רוצה. עם איזה יהודי שאת רוצה. מה נראה לכם שהיא תבחר? סביר להניח, אלא אם כן היא פתאום התאהבה בו במלחמה, וזה שלקח אותה בשבי. אבל סביר להניח, שאין לה איזה אינטרס דווקא בזה, למה לא... האם זה באמת גיור? למה היא מתגיירת? רק אולי כי היא לא רוצה שהוא יתחתן איתה. למה היא מתגיירת? מפני היראה, זה גיור זה? האם אנחנו מאמינים לה לחצי שנייה שהיא באמת ראיתי את האור, פתאום במלחמה הבנתי שהשם הוא האלוקים? לא סביר לחלוטין. אומר הרמב"ן, נכון, גם גירותה מפני היראה, דינה כישראלית גמורה, שכבר העלינו, הלכה כולם גרים הם. והדבר הזה מתייחס כמובן לגמרא מסכת יבמות, שמופיעה מיד במקור הבא. יבמות כ"ד עמוד ב', אחד איש שנתגייר לשם אישה, כלומר הוא מתגייר רק כי הוא רוצה להתחתן איתה, אחד אישה שנתגיירה לשם איש, וכן מי שנתגייר לשם שולחן מלכים, לשם עבדי שלמה, אינם גרים דברי רבי נחמיה. שהרבי נחמיה אומר, אחד גרי עריות, כלומר, גרי עריות זה הכותים שהתגיירו בשביל פחד. זוכרים את הסיפור? דיברנו עליו. שכותים השומרונים, בעיקרון זה גויים שסנחריב הביא מכותה והביא אותם לארץ, והעריות היו אוכלים, דיברנו על זה בשיעור הקודם? הזכרנו את זה, כן? אז הם התגיירו מפני פחד העריות. ואומר רבי נחמיה, אחד גרי עריות, אחד גרי חלומות, אחד גרי מרדכי ואסתר, אינם גרים. למה מינים במרדכי ואסתר? שכתוב, כי רבים מערי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. הם לא באמת התגיירו כי הם ראו את האור. התגיירו מתוך פחד. אז אומר רבי נחמיה, אינם גרים. עד שהתגיירו בזמן הזה. בזמן הזה, סתם כזה, דווקא בזמן הזה, אלא אימא, כבזמן הזה. כלומר, כמו בזמן הזה שאנחנו עם ישראל בגלות. עד רבה, כשעם ישראל בגלות, נרדף, מבוזה, מתעללים בו. זו בדיקה טובה שמי שבכל זאת רוצה להצטרף לעם ישראל, בוודאי רוצה להיות יהודי. דוחה הגמרא ואומרת, היתמרה לה, הרי נאמר על זה, אמר רבי יצחק בר שמואל, ואמרת משמי דרב, הלכה כדברי האומר, כולם גרים הם. אין הלכה כרבי נחמיה. הלכה כדברי האומר, כולם גרים הם. לכתחילה, אנחנו לא נקבל מישהו שכל הסיבה לגייר אותו זה רק כי הוא רוצה להתחתן עם מישהי. או בשביל כסף, כי עם ישראל במצב כלכלי טוב, או הוא רוצה עכשיו לקבל חיסון, הוא בא מהודו, ושם אין חיסונים לאוכלוסייה, והוא רוצה עכשיו בישראל לקבל חיסון, דרך מצוינת, בוא נתגייר. ואז אני יהודי, חוק השבות, אני בא למדינת ישראל, ואז גם יתנו לי חיסון. אז נתחיל לא מגיירים דבר כזה. אבל, אם הוא יתגייר, כולם גרים הם. כותב הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, בשו"ת פסקי עוזיאל. מכאן מפורש יוצא שאין דורשים ממנו לקיים את המצוות. כלומר, הוא לומד את זה מהגמרא, שהרמב״ם גם הזכיר אותה, שמודיעים לו מקצת מצוות. לא כתוב, דורשים ממנו חוזה חתום שהוא מקיים את כל המצוות. לא כתוב, כתוב מודיעים לו, תשמע, דן לך, יש דבר כזה שבת, יש דבר כזה כשרות, תדע, אתה עדיין רוצה להתגייר? כן, רוצה להתגייר. אומר הרב עוזיאל, לא דורשים ממנו לקיים, בכלל לא צריך קבלת עול מצוות, לכתחילה לא צריך. אף לא צריך שבית דין ידעו שיקיים אותם, זה לא מעניין אותנו, מקיים או לא יקיים. דים לו כן, לא יתקברו גרים בישראל. דמי יערוב שגוי זה יהיה נאמן לכל מצוות התורה. ירים את ידו, מי שלא עבר עבירה מעולם. אז יתביישו, תרימו. כולם מתביישים. כולם פה בעלי ענווה. כנראה שלא בעלי ענווה. גם אני לא הרמתי יד. כנראה, פשוט, אין דבר כזה. אין צדיק בארץ, שיהיה סתובב ולא יחטא. אז האם נאמר שכל אדם שגר, שחטא אחר כך באיזה עבירה, כלשהי, קטנה, אחת, אז זהו, הגיור בטל? ברור שלא. אין יהודי שלא חוטא, שלא מסוגל לשמור הכל, מושלם, אין דבר כזה. כל מלאכים. אוקיי, ואם הוא חטא, רק חילל שבת 5 פעמים, אז זהו כבר, הלכה הגירות שלו? לא. אז מה, איפה עובר הגבול? אומר הרב עוזיאל, מה פתאום? אין, אף אחד לא יכול לערוב לך שהגוי הזה יהיה נאמן לכל מצוות התורה, ולכן, בכלל לא מעניין אותנו האם הוא מקיים מצוות או לא. ברגע שהוא קיבל על עצמו להיות חלק מעם ישראל, גמרנו. אלא, אז למה מודיעים לו קצת מצוות? מה שמודיעים לו מקצת מצוות הוא כדי שאם ירצה, יפרוש. כדי שלא יכול לומר אחר כך, אילו ידעתי, לא הייתי מתגייר. כלומר, שלא יהיה מקח טעות. יבוא הגוי הזה ויגיד, סליחה, אם הייתי יודע שיש דבר כזה, לא הייתי מתגייר, אני טמבל לקבל על עצמי כזה עול של מצוות? לא רק זה, עול של עונשים. הרמב״ם מזכיר גם בשם הגמרא, שגם מודיעים אותו מצוות קלות וחמורות, וגם אומרים לו על העונשים. אומרים לו, שנייה, איפה זה? בגמרא בבמות, במקור הראשון. אומרים לו, הווה יודע שעד שלא באת למידה זו, אכלת לחלב יהיה תנוש כרת. חיללת השבת יהיה תנוש סקילה. עכשיו, אכלת חלב ונוש כרת, חיללת השבת תנוש סקילה. זאת אומרת, מודיעים אותה גם את העונשים, כדי שאם הוא ירצה, יפרוש. זאת המטרה. אבל, וזה לך תחילה. אבל בדיעבד, אומר הרב עוזיאל, אם לא הודיעו, אינו מעכב. מכל האמור למדנו שאין תנאי קיום המצוות מעכב את הגירות, אפילו לך תחילה. זאת אומרת, אומר הרב עוזיאל, לא צריך בכלל קבלת עול מצוות. גם לכתחילה לא צריך. מה כן צריך? להדכן אותו, להודיע לו, כדי שזה לא יהיה מקח טעות. שלא יגיד מה, אם הייתי יודע, לא הייתי מתגייר. ואם לא הודיעו, זה קשר גם כן. אבל קבלת עול מצוות, מעמד כזה, לא צריך בכלל. עכשיו תראו, בואו נראה עוד מקור אחד של הרב עוזיאל. משפטי עוזיאל כרך ב', יורד דעה סימן נונחת, גר שקיבל עליו המצוות ואון שם. אף על פי שידוע שלא יקיים אותם. מקבלים אותו, לכתחילה. אחרי שהודיעו לו, מצוות קלות וחמורות, עונשם ושכרה, שגם אם יחטא ויענש, מכל מקום זכות היא לו לזכות באותם המצוות שיקיים אותם. וזו גישתו של הרב עוזיאל, זה כבר דבר נוסף. האם יש פה אולי, לפני עבר לא יותר מכשול, אם אני מגייר אותו, אז בעצם בסוף מה קורה? כרגע, עד עכשיו, כל העבירות שהוא עשה, בסדר, הוא לא חייב בשום מצוות ועבירות, הוא נמצא שם מצוות מנוח. אבל עכשיו, כל עבירה שהוא עושה, עכשיו אני מגייר בן אדם, אני יודע שהוא יחלל שבתות. עכשיו, כל חילול שבת שלו זה קרת וסקילה ומה לא. אז אולי אני עושה לו, אולי אני עושה לו עוול. אומר הרב עוזיאל, לא. הזכות להיות יהודי, והזכות של המצוות שהוא כן יקיים, הוא יקיים משהו. הזכות הזאת יותר גדולה מכל העבירות שהוא יעשה. ולכן, הגירות תופסת, וכאמור, מותר לך תחילה לגייר אותו, אם הודעת לו את המצוות ואת עונשם. כן.
האמירה של כולם יקיימו, זה לא האישיות העמוקה, נגיד אפילו של עד לאברהם אבינו, שבתכלס גם היה גיר, שאני, בעצם יש עניין לקבל את כל הגויים, כי בתכלס גם אנחנו היינו הרי גיורים.
אתה שואל, האם יש לנו מטרה לגייר את כל העולם?
חצי, כן.
דיברנו על זה קצת בשיעור שהיה לפני פסח, ואמרנו שלא, שאין לנו מטרה כזאת. אבל, אם אתם זוכרים, דיברנו גם בהקשר של מה שאומר אור החיים הקדוש, על פרשת כי תצא, על שפע תואר, שיש לפעמים ניצוצות של נשמות קדושות שנמצאות בין העמים. ועכשיו, אתה לא יודע, אתה לא... אין לך רנטגן לנשמה. אתה לא יודע להגיד, אתה לא יודע גם אם זה... יש בנשמה הזאת רק ניצוץ אחד, או שהנשמה הזאת כולה נשמה יהודית, אתה לא יודע. אז מי שבא להתגייר, ברוך הבא. שוב, לכתחילה יש דגישה כזאת של רבי נחמיה שלא מקבלים גרים בכלל בזמן שעם ישראל בסי, אלא רק שעם ישראל בשפל וכו'. להלכה מקבלים גרים, בוודאי ובוודאי שאם התקיבלו בדיעבד זה קשר. הם גרים לכל דבר בעניין. עד כאן הבאנו בכוונה רק דעות שאומרות שבעצם לא צריך בכלל קבלת עול מצוות. זה הרמב״ם, זה הרידווה, זה הנימוקי יוסף. ולהלכה גם פוסק את זה הרב עוזיאל, הוא לא היחיד, אבל הוא ככה מאוד מאוד חריף בנושא הזה מבין האחרונים, ולכן הבאתי דווקא אותו. אבל יש עוד רבים שפוסקים כך לכתחילה. אמנם, יש, צריך לציין, שהרבה פוסקים, אפשר לומר אולי רוב הפוסקים, כן אומרים שלכתחילה צריך ממש קבלת עול מצוות. שהגר יגיד, הרי אני מקבל עליי את כל מצוות התורה, ואת כל... מצוות דרבנן, ואת כל מנהגי ישראל, ולמקבל עליהם מלכות שמיים, שמע ישראל לשם אלוקינו לשם אחד, כל זה הוא צריך להגיד, וכך עושים בבית הדין. בתי הדין, גם בצבא, בתי הדין שמגרים בצבא, גם בתי הדין שמגרים באזרחות, מדובר על דיינים, תלמידי חכמים, שהוסמכו לדיינות, ונבחרו לכך על ידי מדינת ישראל, להיות דייני גיור, והם... בוודאי עושים, הייתי נוכח בדבר כזה כמה וכמה פעמים, במאורע כזה, מאוד מרגש, שהגר שאומר את הדברים, הרבה פעמים, דמעות בעיניים, כולו רועד, אתה רואה ממש התרגשות מאוד עמוקה, האם זה אומר שהוא אחר כך המשיך לקיים את המצוות? סטטיסטית אנחנו יודעים שלא. סטטיסטית. אבל באותו רגע, זה התרגשות מאוד עמוקה. הם מבינים ממש, שהם עומדים ומצטרפים לעם ישראל ומבינים את המשמעות של זה. והם מקבלים עליהם עול מצוות. אומרים, אני מקבל על עצמי. עדיין, יש דיון על זה, והיה, לא זוכר אם הזכרתי את זה ספציפית בשבוע שעבר, היה למשל את הרב שרמן, רב חרדי, דן חרדי, שלפני כ-10 שנים, היה איזה סיפור של גיורת שהתגיירה בבית דין שהיה תחת פיקוחו של הרב דרוקמן, ואותה גיורת באה להתחתן, והרב שרמן, שהוא דיין בבית דין רבני רגיל, לא דיין של גיור, אז הוא פסל את הגיור שלה. לא זו ולא, הוא פסל את כל הגיורים של הרב דרוקמן. עכשיו תראו, בציבור החרדי רוחשים בוז לרב דרוקמן, כי הוא ציוני דתי. שורה תחתונה, כי הוא ציוני דתי. לא יגידו את המילים הרב דרוקמן, יגידו חיימקה. בסדר? ברמה כזאתי. עכשיו, כל רב גן, כל אברך שחזר בתשובה לפני שנתיים, כבר הוא כבוד הרב. אבל הרב דרוקמן, שכתב עשרות ספרים, וידיו רב לו, גם בהלכה, גם בהגדה, גם בהנהגת הציבור, לא, הוא בשבילם לא רב. למה? במילה גסה, אני אגיד פוליטיקה. אם נגיד את זה בצורה קצת יותר עדינה, כי הם לא מסכימים להשקפת עולמו. אבל זה ככה, יש, אני לא מדבר על... זה בעייתי מאוד. זה בעייתי. על כל פנים, בשורה התחתונה, הטענה של הרב שרמן הייתה, היא לא שומרת מצוות. כיוון שלא שומרת מצוות, הגיור בטל. אבל הרמב״ם אמר שהגיור לא בטל לעולם. טוב, יש עוד פוסקים. אז הוא מעדיף לסמוך על פוסקים אחרים, בואו נראה, בואו נתקדם. אז השולחן ערוך. השולחן ערוך בעיקרון, בואו נראה מה הוא כותב. כל ענייני הגר, בין להודיעו המצוות לקבלם, בין המילה, בין התבילה, צריך שיהיו בשלושה קשרים לדון וביום. מי הוא? דווקא לכתחילה. אבל בדיעבד, אם לא מה, לא טבע, אלא לפני שניים ובלילה, הווה גר, הוא מותר בישראל. גם אם הוא עשה ברית מילה או נימול בפני שניים ולא בפני שלושה, אין בית דין, זה קשר. חוץ מקבלת המצוות שמעכבת, אם אינה ביום ובשלושה. אז לפי השולחן ערוך, קבלת מצוות כן מעכבת. אבל, טעות שלי, שלא הבאתי את הסעיף הבא בשולחן ערוך, סעיף י' ב', לא סעיף הבא, זה סעיף ג', באותו סימן בסעיף י' ב', כתוב כך, מל בפני שלושה הדיוטות, ולא הודיעוהו, לא הודיעו לו את המצוות, הרי זה גר. עכשיו, זה סתירה מפורשת בתוך דברי השולחן ערוך. כי פה הוא כותב, קבלת המצוות מעכבת, אם אינה ביום ובשלושה, ושם הוא כותב, מה לפני שלושה הדיוטות, ולא הודיעו, אז זה לא מעכב. אומר השח, לא מופיע לפניכם בדף, השח אומר, באמת, זה לא מעכב. ההלכה היא שזה לא מעכב. למה? כי באמת הכל זה רק מישהו, כמו שאמר הרב עוזיאל, זה רק שלא יהיה מקח טעות, שלא יגיד אחר כך, אבל לא ידעתי. אבל אם הוא יתגייר, יתגייר. אז לכן, אבל בכל זאת כתוב שזה מעכב. הוא לא מתייחס לסעיף ג', השח פוסק הלכה כמו סעיף י' ב'. אך עמדת שלמה, וכך עוד הרבה אחרונים, למשל אגרות מוישה, שרידי יש, אומרים, וזה מופיע לפניכם, כותב, טוב, יש לנו פה כמה פוסקים שמתייחסים לשולחן ערוך. אז בואו נראה קודם כל את שוט אחיעזר. שוט אחיעזר כתב רב חיים עוזר גרודז'ינסקי, היה מגדולי הדור לפני כמאה שנה, גדול הדור הבלתי מעורר בליטה, פוסק שכתב את שוט אחיעזר, והפסקים שלו התקבלו בכל קהילות אירופה. והוא כותב כך, נראה דדין זה, שנוכרי שבא להתגייר ולקבל עליו עולו מצוות, חוץ מדקדוק אחד מדבר הסופרים, אין מקבלים אותו. היינו במתנה שלא לקבל, ושיהיה מותר לו דבר זה מן הדין. בזה אין מקבלים אותו. כלומר, מה שאמרנו, שאפילו אם הוא מקבל עליו את כל המצוות, חוץ מדבר אחד, אומר אני, כל המצוות, סבבה לי. רק לברך שהכל נהיה מדברו, אני לא מוכן. זה, אין על מה לדבר על גופתי המתה. לא מקבלים אותו, לא מתגייר. למה? דאין שיור ותנאי בגירות, ואין גירות לחצאין. אין דבר כזה, אני יהודי לכל הדברים, חוץ מזה, בזה אני לא יהודי. אין דבר כזה. אבל, מי שמקבל עליו כל המצוות, רק שבדעתו לעבור לתיאבון, אין זה חיסרון בדין קבלת המצוות. זאת אומרת, מי שבאמת הוא לא כופר בתורה ומצוות, הוא באמת, וזה באמת 100% מהמתגיירים. 100% מהמתגיירים. כאשר הם באים לבית הדין ואומרים, אני מקבל עליי את כל המצוות של התורה, ואת כל המצוות של דרבנן, ואת כל מנהגי עם ישראל, מה הם בעצם מתכוונים להגיד? האם הם באמת מתכוונים להגיד שאני עכשיו דוס טרור חרדי בבני ברק לצורך העניין, או לא משנה, בחור בשיבת הסדר? ברור להם שלא. לרובם. אגב, יש כאלה שכן. כן, סיפרתי לכם שבוע שעבר על זוג שחיתנתי, שברוך השם, בלי עין הרע, האישה עם כיסוי ראש מלא, ובאמת דברים מדהימים. ויש הרבה כאלה, יש מתגיירים, שמתגיירים ממש בצורה, ממש הופכים להיות משפחה דתית לכל דבר ועניין. זה כמובן תלוי המון בתמיכה שאחר כך יש להם. האם אחר כך הוא חוזר לצבא להיות בין כל החילונים? או שאחר כך הוא גר באיזה מקום שיש קהילה דתית תומכת, אולי בכלל הוא עובר דירה לאיזה יישוב דתי, לא יודע, הוא גר בגרעין תורני, זה מאוד מאוד משמעותי, זה הכי קריטי. אבל, יש כאלה שממש מקיימים מצוות אחר כך. רובם יודעים שהם לא יקיימו את המצוות. אז מה עובר להם בראש באותו רגע? איזה קטע, איך אני עובד על הדיינים האלה? מה פתאום, זה לא באמת מה שעובר להם בראש. אתה רואה עליהם, הם באמת עם דמעות, הם מתרגשים, הם באמת, מה הם מתכוונים להגיד? אני הופך עכשיו להיות יהודי. ואני מבין שלהיות יהודי זה אומר, יש תורה לעם ישראל, יש פה אמונה מסוימת, יש פה תורה מסוימת, יש פה איזו אמירה. האם אני חושב שאני אקיים את הכל? לא, אני בטח יהיה כמו רוב היהודים המסורתיים. אני בטח אדליק נרות בשבת, בטח יעשה קידוש, אני מאוד אוהב את המסורת היהודית, אני אחגוג את החגים, אני אכבד, אולי אני אשמור כשרות. אולי אני אעשה מה שאני יכול. והשאר קשה לי. לא שאני כופר בתורה. אני פשוט עובר על זה לתיאבון. הוא לא אומר לתיאבון כי זה ביטוי הלכתי, שאני לא כל כך מבינים מה זה לעבור עבירה לתיאבון. אבל הכוונה היא אדם שעובר מתוך חולשה, מתוך שקשה לו, מתוך ש... זה נראה לו מוגזם, מתוך שזה כבד עליו. אבל הוא לא כופר בזה. אומר רב חיים עוזר גרודז'ינסקי, זה אפילו לכתחילה. לכתחילה שבלכתחילה, גוי שבא להתגייר, הוא מכן מקבל. שוב, אנחנו מחמירים. אנחנו לא הולכים לפי שיטת הרמב״ם, והרידווה ונימוקי יוסף והרב עוזיאל, שלא צריך בכלל קבלת עול מצוות. אנחנו לא הולכים ככה. אנחנו מחמירים ואומרים, צריך קבלת עול מצוות. והם מקבלים. מה, הם עובדים עלינו? לא עובדים עלינו, מתכוונים, בלי להכיר את רב חיים עוזר, אולי גם חלקכם לא הכרתם אותו לפני השיעור הזה, אבל, או שלום שלום כזה, אבל גם בלי להכיר, זה מה שהם מתכוונים. מתכוונים להגיד, אני מקבל עליי, אני מבין שזה התורה, לא מורד בתורה. מה אני אקיים? אני גם מה שאני אצליח. אז זה דברי שוט אחי עזר. אך עמדת שלמה מתייחס שוב, זה הרב שלמה זלמן ליפשיץ, היה רבה של ורשה לפני 200 שנה, כתב שוט חמדת שלמה. אז הוא כותב, הוא מתייחס לשולחן ערוך, והוא אומר, לעולם, כיוון שראינו שבהלכה, בסעיף ג' כתוב, קבלת המצוות מעכבת, ואמרנו שבסעיף י' ב' כתוב, שאם מל בפני שלושה הודיעותות ולא הודיעו, הרי זה גר. אומר חמדת שלמה, לעולם קבלת המצוות, ודאי די מעכב. זה כן מעכב. אלא מה? רק שזה נכלל בתבילת גרות. כיוון שטבל עצמו להיות גר ולהיכנס בדת ישראל, ממילא הווה קבלת המצוות. כלומר, לא הודיעוהו, לא לימדו אותו מצוות. אבל ברגע שהוא אמר, אני מתגייר, אני הופך להיות חלק מעם ישראל, זה כאילו הוא קיבל מצוות. לדעתו אפילו לא צריך להגיד מפורש, אני מקבל עליו מצוות. אלא, עצם זה שהוא טבל, הוא כאילו קיבל עליו את המצוות. כותב רב משה פיינשטיין, משות תגרות משה, חלק הודעה, חלק ג' מסתבר ממשמעות כמה דברים. דגר שקיבל כל המצוות, אבל אמר לבית דין, שאף שמקבל עליו כל המצוות, יודע שלא יוכל לעמוד בניסיון, למשל, להיהרג כשיאנסו בדברים שהדין הוא יהרג ועל יעבור. למשל, בא הגוי ואומר, תשמעו, אני מקבל עליו מצוות, בעזרת השם ישמור הכל, אבל אם יגידו לי, למשל, לעבוד עבודה זרה או למות, עד כאן, לא נראה לי שאני אעמוד בניסיון כזה. כאילו מה? לא יצליח. למות? סיפרתי לכם שבמשך שנה יצא לי ללמד כיתת מתגיירים, ובאמת לימדתי אותם את ההלכה הזאת, של שלוש מצוות של יריב ואל יעבור. אנשים פערו פה, מרוב תימהון שחררו לסגור את הפה, זה היה הלם מוחלט. ואני מספר להם על יהודים שמסרו את נפשם, רבי עקיבא, על לימוד תורה, לא על שלושת המצוות של יריב ואל יעבור, על דברים שהם בגלל שעת השמד, על חנה ושיבת בניה. אז בחורה אחת אומרת לי, אבל זה כזה עצוב. זה כאילו, עכשיו באמת, אתה לא בא למתגיירים, אומר להם, רבותיי, ברוכים הבאים לדת המוות. עכשיו תתחילו לספור לאחור את הזמן שנשאר לכם. חס ושלום. זה לא הדת שלנו. אבל כן, מודים להם גם את הדבר הזה. עכשיו בא גוי ואומר, אני כנה איתכם. את הרוב אני אשתדל לקיים, זה... אני לא אצליח לקיים. אומר משה פיינשטיין, נחשב קבלת מצוות. זה נחשב כאילו, למרות שהוא אומר, את זה אני לא אקיים. זה, הוא לא מורד בזה. אלא הוא אומר, מאחר שקיבלה חיוב המצוות לקיימם, כשיהיה לה באפשר, שלא תהיה אנוסה, מה שתבור, מפני שאין כוחה לעמוד בניסיון, אף שברצונה לקיים המצווה ולא לעבור. ומסתבר שאף שאמר שלא יוכל לעמוד בניסיון, דממון הוא הדין. כלומר, כל דבר שהוא אומר, תשמע, אני מקבל, אבל אני לא יודע אם אני אוכל לעמוד. יכול להיות שאני יודע שאני לא אוכל לעמוד. אפילו בניסיון של כסף. אני יודע, צריך, לא יודע מה, לתת תרומות ומעשרות מהיבול, נגיד, דאורייתא, מהתבועה. לא מדבר על מעשר כספים, שזה מידת חסידות. אבל נגיד, מעשר מתרומות ומעשרות ממש, שזה חיוב דאורייתא. ואני לא יכול לעמוד בניסיון הזה, לוותר על עשירית מהיבול. עדיין, אומר משה פיינשטיין, זה נחשב גיור. מכיוון שהוא לא כופר בזה, הוא עושה את זה לתאבון. וזה עוד דבר, אומר משה פיינשטיין בפסקה הבאה, בסימן קוף סמך, עוד יש מקום לומר טעם גדול. מדובר שם, בקטע הזה, על מישהו שהאישה התגיירה בשביל בעלה, ובעלה הוא מחלל שבת, הוא חילוני ידוע. עכשיו, מה הסיכוי גויה שמתגיירת בשביל בעלה, ובעלה הוא חילוני גמור, מה הסיכוי שהיא תשמור מצוות? אתה יודע בוודאות שלא תשמור מצוות. אומר משה פיינשטיין, הוא דן פה בהרחבה בנושא הזה של קבלת עול מצוות, ותראו מה הוא אומר במשפט האחרון. לכן, אף שהבית דין אמרו לה שצריך לשמור שבת, חושבת שהוא רק הידור באלמה, אבל גם מי שאינו שומר שבת וכדומה, תועל אמר שהוא יהודי כשר. כלומר, אומר משה פיינשטיין, הרי בסוף, רוב עם ישראל, לצערנו, לא שומר שבת. רוב עם ישראל לא מגדיר את עצמו שומר תורה ומצוות או דתי. מסורתיים, רוב עם ישראל מסורתיים. אז הרב אמנון יצחק אומר, מה זה מסורתי? זה מסור מספר T בגיהנום. אז בסדר, נו, אבל בשורה התחתונה, רוב עם ישראל ככה. נעמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, כן? כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא. אז באופן טבעי, בן אדם שמתגייר היום, אומר לעצמו, אני רוצה להיות יהודי, ואני מקבל עליי להיות יהודי. אבל מה זה בעצם? נכון, לימדו אותי שנה שלמה, מה זה הדתיים? אבל אני אעשה מה שאני מבין, מה זה להיות יהודי. אתם מכירים את זה, בטח יצא לכם בצבא, קורה הרבה פעמים, בא אליך חילוני ואומר, שמע, אני אעשה, לי מותר. אני, כאילו הוא אומר, אני אהיה גוי של שבת שלך. עכשיו, כאילו הוא אומר, לא, אני אעשה, לי, אני, אתה דתי, עזוב, אל תעשה, אני אעשה. עכשיו, מה זה קשור? אתה גם יהודי, גם לך זה אסור. עבירה היא עליך. ועליך, אז זה על כולנו, כי כל ישראל ערבים זה בזה. אז מה? לא היינו חכמים בתקנתם, בזה שהוא יעשה את עבירה ולא אתה. אבל זה התפיסה. התפיסה היא הרבה פעמים. בסדר, אני לא נוהג את זה. זה כמו שאחד נוהג להחמיר יותר, נגיד, אשכנזים ספרדים. בסדר? אשכנזים נוהגים שאם גוי מבשל בישולי עקום, מספיק שיהודי ידליק את האש בבוקר, אז כל מה שהגוי עושה אחר כך עם האש הזאת, זה לא נחשב בישולי נוכרים. ספרדים נוהגים שהיהודי צריך לשים את הכל על האש. שגם אם היהודי דליק את האש בבוקר, זה לא מספיק. אם נגיד שיפודיה, ועכשיו הגוי שם את השיפודים על האש, זה בישולי נוכרים. אז באמת, לספרדי זה אסור. לאשכנזי זה מותר. יש הרבה אשכנזים שגם נוהגים להחמיר בזה, אבל זה מותר. ובאותו אופן, המסורתים אומר לעצמם, בסדר, אני לא אוכל לא כשר, לא אוכל חזיר, אבל לי מותר, לא יודע מה, לאכול חלב אחרי בשר, או לא משנה, משהו אחר. או להיכנס למסעדה לא כשרה, ואני רק אוכל שם צ'יפס. לא משנה. הוא לא מבין את הבעייתיות בזה, הוא לא מכיר. הרבה דברים, סתם קשרות של כלים, כל מיני דברים, הוא לא מכיר. אז הוא חושב שזה בסדר, זה ככה זה להיות יהודי כשר, וגם הגר חושב ככה, ולכן זה לא נחשב שהוא לא מקבל עליו עול מצוות, אפילו שבסוף הוא לא שומר. אבל הוא לא שומר, כי הוא מבין שזה המשמעות של להיות יהודי, אני כמו רוב עם ישראל. אמנם, יש מכתב שהוציאו הרב קניבסקי, והרב אליושי, והרב אוירבך, הוציאו מכתב שאומר שהקבלת עול מצוות מעכבת אפילו בדיעבד, והקבלת עול מצוות זה בעצם שצריך איזה עומדן לראות האם הוא מקיים, ואם הוא לא מקיים, אז זה לא תופס. ויש גישה כזאת בציבור חרדי שמבוססת בעיקר על הפוסקים האלה, שבצורה מאוד מאוד חריפה וגורפת אומרים את הדבר הזה. אמנם, אני אקדים רגע ואומר, כי אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, שאני לא יודע אם אספיק להגיד פה את הכל, אבל יש משהו מאוד חשוב שאני רוצה להגיד, אמרתי את זה גם בסוף השיעור הקודם. אי אפשר להתעלם מהמצב ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים. התקיים בנו חזון הנביאים. אמרתי בסוף השיעור הקודם, שזה ביאת המשיח. זוכרים? הרמב״ם כותב שמצווה להאמין ביאת המשיח. אני מאמין ביאת המשיח, אחד מ-13 עיקרי אמונה. ואומר הרמב״ם, מי שלא מאמין בזה, לא תגיד שזה משהו של דרבנן שהוא לא מאמין. זה כתוב בתורה מפורש, שנאמר, ושב השם לוקח את שבותך, ושב יקבצך מכל העמים אשר יפיצך השם לוקח שם. קיבוץ גלויות פירושו משיח. לפי הרמב״ם, המשיח כבר הגיע. כבר לא צריך להגיד, אף על פי שהתמאמה, אני מחכה לו. כבר הגיע. התמאמה 2000 שנה, בסוף הגיע. מה זה הגיע? קיבוץ גלויות. זה עוד לא גאולה שלמה, זה עוד לא מלך המשיח. הרמב״ם יש לו גם הגדרה למה זה מלך המשיח. מלך המשיח, מנהיג של עם ישראל מבית דוד, בונה את בית המקדש, מחזיר את עם ישראל בתשובה, נלחם מלחמות השם. זה עוד לא קרה. אבל משיח כבר יש. ימות המשיח ודאי כבר יש. ואם כן, הדבר הזה, ההבנה שזה שעולים לארץ ישראל, יותר ממיליון עולים מרוסיה, נכון, בתוכם שליש בערך אנשים שאינם יהודים על פי הלכה. אבל כמעט כולם הם גם זרע ישראל. וזה, אני אומר, שתי הנקודות האלה הן נקודות מאוד מאוד משמעותיות שאי אפשר להתעלם מהן. אחד זה הנושא של זרע ישראל, שבתכלס, אפילו לא הבאתי לפה אף מקור על זה בדף, אבל יש הרבה מהפוסקים שמתייחסים לנושא הזה, ואומרים שזרע ישראל, ההתייחסות היא אחרת לגמרי. למשל, הרב אונטרמן כותב על זה בהרחבה, הרב רב ישראל יהודה אונטרמן היה רב ראשי לישראל, כותב על זה בהרחבה על הנושא של זרע ישראל ועוד אחרים. שוב, הוא כותב על זה עוד הרבה לפני, הרב אונטרמן היה הרבה לפני פתיחת מסך הברזל בשנות ה-90, שהתחילו יהודים לעלות מברית המועצות. אבל הוא כבר אומר, אנחנו מחכים לאחינו מברית המועצות שנדע שיש שם התבוללות, ויבוא יום והם יעלו, צריך לקבל אותם כי הם זרע ישראל. כלומר, זה, המשפט הזה, זרע ישראל, זרע הקודש, מופיע בספר עזרא. בספר עזרא, אז היו יהודים שנשאו נשים נוכריות, ועכשיו היה להם ילדים. ועזרא מדבר על, הוא קורא להם זרע הקודש, שמעורב בימי הארצות. אז זה אנשים שהם זרע הקודש. זה לא, נכון, על פי ההלכה הם גויים, אבל מצווה לגייר אותם. וכיוון שמצווה גדולה לגייר אותם, אז בוודאי שוב, אנחנו לא הולכים פה לפי השיטות הכי מקילות של הרמב״ם והרב עוזיאל. אנחנו כן עושים פה קבלת עול מצוות, אבל הולכים לפי שיטת אחיעזר, לפי שיטת משה פיינשטיין ועוד רבים אחרים שאומרים שהוא כן מקבל עול מצוות, אז גם אם הוא לא מקיים את המצוות בסוף, הוא גר גמור ויהודי גמור ולא משנה כל דבר שהוא יעשה אחר כך אפילו עובדה עבודה זרה, אז הוא גר גמור וישראל גמור. אז זה גם מבחינת זרע ישראל, אבל זה לא רק זה, זה הבנה שאנחנו בדור של גאולה. והבנה שיש לנו כאן גם פצצת זמן מתקתקת במה קורה בעם ישראל בכלל. דיברנו על זה בשיעור הקודם. וגם זה, צר לי לומר שבאופן כללי, הציבור החרדי, הרבה פעמים מסתכל על 400 שלו, ולא מסתכל על פתרונות לכלל עם ישראל. זה בא לידי ביטוי בהמון דברים. למשל, בעזרת השם, באחד השיעורים הקרובים, אנחנו נעסוק בנושא היתר מכירה, שלקראת שנת השמיטה ממשמשת ובאה, אז החרדים על רגליים האחוריות, מה פתאום, בשום אופן לא היתר מכירה. אנחנו נלמד את זה, אנחנו נראה, זה נושא מורכב. ומי שרוצה להחמיר, יש עניין להחמיר. אבל א', גם צריך לראות מה סדרי העדיפויות, לא משנה איך מחמירים, להחמיר זה גם, זה מחמיר במשהו אחד, אתה מקל במשהו אחר, נדבר על זה. אבל מעבר ל... אוקיי, תדאגו לעצמכם. מה עם כלל עם ישראל? האם כלל עם ישראל יכולים לחיות שנה שלמה, כל מדינת ישראל, רק מיבול נוכרים? זה לא מעשי. זה לא ייתכן. ומה, כל החקלאות בארץ, נשמיד אותה, ונהיה תלויים במדינות אחרות? החרדים זה לא מעניין אותם. יש סכנה ביטחונית במדינה, אם אנחנו נהיה בלי חקלאות בכלל, אנחנו בבעיה ביטחונית. אנחנו פתאום תלויים בטבעת חנק במדינות אחרות. את החרדים זה לא מעניין. אני רוצה להיעדר. אני לא אתן יד ליתר מכירה, כי זה לא המהודר של המהודר של המהודר. ומה עם פתרונות לכלל עם ישראל? זה לא מעניין. בגיור זה בא לידי ביטוי בצורה הכי חריפה. למה הכי חריפה? כי מצד אחד, בשום פנים ואופן, לא מוכנים לגיור. אתם יודעים שהבתי דין, בין הבתי דינים הכי מקילים, זה בתי דינים חרדים, של הרב קרליץ למשל, בבני ברק, שמאוד מקל בקבלת עול מצוות, וממש מעביר את זה ככה בחרטה שהכי הכי גרוע מכל בתי הדין של הרבנות. למה? כי הוא לא מגייר בסיתונאות. את מי הוא מגייר? אם חלילה איזה נכד של איזה חריידי יתאהב באיזה שיקסה, סליחה על הביטויים. מה? לא הבנתי. נכון. אז פתאום זה נכד של מישהו מאנש. אז מה נעשה איתו? אז נגייר אותה לפחות שלפי איזה דעות מקילות, אז לפחות שיהיה לה איזה נסמן עליה אבי. שלא יהיה, שהוא חיים גויה. זאת אומרת, בשורה התחתונה כשזה נוגע אליהם, כן מגיירים. רק מה? מה פתאום? מדינת ישראל לא תיאר לה. ובסוף יש פה כאמור גם בעיה של כלל עם ישראל, גם לא רק בעיה, אלא ברוך השם זכות עצומה שזכינו לה, גאולה של כלל עם ישראל, שצריך לתת לה מענה. וזה זרע הקודש, ויש פה הרבה הרבה סיבות להקל, יש פה עוד מקורות, לא הספקנו לראות אותם, אנחנו צריכים כבר לסיים. אז עד כאן להיום, ותן לחכם ויחכם עוד.